הפעם לא ניכנס לפרשה, אנחנו ניכנס ליום הכיפורים, לעזרת השם ולעשרת ימי תשובה. הפעם אני מבקש, אנחנו תמיד לוקחים את החומש מהסטנדרים, הפעם נוציא את הסידור מהסטנדרים. נכון שגילינו שיש גם סידורים. נוציא את הסידור מהסטנדרים וגם לשם נגיע עוד רגע. נתנאל, נתנאל, שאתה חושה אחת, נתנאל. נכון, יש סידורים מפנים? מצוין. על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, היא יפה ומתקבלת ביותר. כך מלמד אותנו הרמב״ם בהלכות תשובה, על פי חז"ל. עשרת ימי תשובה, יישר כוח, תודה רבה. בכבוד, בכבוד, נמתין שנייה. כל... עשרת ימי תשובה, ומעניין מאוד הביטוי, נקראים כאן עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זה מעניין, בין ראש השנה ליום הכיפורים יש שבעה ימים. אבל עשרת ימי תשובה נקראים עשרת ימי תשובה, והם עשרה הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כלומר, גם לראש השנה וגם ליום הכיפורים יש משמעות עצמית. לראש השנה של יום הזיכרון, של היום הרת עולם, של יום ההמלכה, ליום הכיפורים של יום הכפרה. ואת המשמעות העצמית של הימים האלה צריך להבין כיצד היא מביאה למושג של התשובה. אנחנו לא יכולים להיכנס להבנת התשובה בלי להתחיל בעולם ההמלכה של ראש השנה. בלי להיכנס, ובלי להיכנס דרך ראש השנה לימי התשובה וליום הכיפורים, שהוא יום הכפרה. ננסה להגיע לכל הדברים האלה, אבל ננסה להגיע אליהם מתוך מה שקבענו לעצמנו בחודש האחרון, להתחזק בו דווקא בעניינים שבין אדם לחברו. קלנו את השיעורים שלנו באלול, בניסיון להבין את דברי רבי אלעזר בן עזריה, אווירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו. המשכנו בענייני הצדקה של אין ישראל נגלים אלא בצדקה, מדוע הצדקה שייכת לתשובה בהעברת רוע הגזירה. פעם, לפני שנכנסים ליום הכיפורים, אני רוצה לגעת לרגע ביום שנראה גם כן דבר בפני עצמו בעשרת ימי תשובה, והוא כאילו פשוט נופל בתוך עשרת ימי תשובה, צום גדליה. למרות שאנחנו קצת אחריו, אבל אני רוצה להגיע מצום גדליה לצום העשור, מצום גדליה ליום הכיפורים. צום גדליה הוא היום אחרי ראש השנה, ולכן ככה לא שמים לב אליו מספיק, לעניות דעתי. הוא נקודת מפתח שצריך להיכנס אליה פנימה בעומק לאט לאט. צום גדליה נקרא בפסוק צום השביעי. כך מנבא הנביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. כל הצומות האלה יתהפכו ויהיו לבית ישראל לששון ולשמחה, לחיים ולשלום וכולי. צום גדליה הוא צום השביעי, למרות שבעיני רוחנו צום השביעי הוא ודאי ודאי קודם כל בראש ובראשונה יום הכיפורים, הוא צום השביעי, הוא צום החודש השביעי. פעם הייתה איזו אמירה כזו ילדותית שצום גדליה לא כל כך מובן מהו. מישהו היה אומר שאני הייתי... האם גדליה גם היה צם עליי? אתם מכירים את האמירה הזו מהגן? וכשאני אמור, אז גדליה יצאו מגלי. זו אמירה בדיחתית קצת, בדיחה מטופשת, אבל זו בדיחה מטופשת שיש לה הרבה הרבה זעקה. מה באמת קרה בצום גדליה? זה נראה לנו צדדי יחסית לצומות. אני עוזב לרגע את ענייני עשרת ימי תשובה. תמשיך נראה כמה זה מורכבי. בצום הרביעי, שנקרא צום הרביעי על שם החודש הרביעי, חודש תמוז, הוא הצום של 17 בתמוז. אנחנו עושים משהו שנראה משונה, אנחנו אמורים לדבר על עשרת ימי תשובה ומדברים על נבואות החורבן והגלות והגאולה עוד מעט. לענתי הענייה היא שהחורבן לא היה בתשעה באב, ודאי שהוא היה בתשעה באב, החורבן היה בראש השנה, בצום גדליה. אחרי תשעה באב. אני אסביר את זה לאט לאט. צום הרביעי הוא צום 17 בתמוז. מה קרה בהיסטוריה ב-17 בתמוז? 17 בתמוז הובקעה העיר. מיטיב אם נלך לא לפי סדר הפסוק אלא לפי הסדר ההיסטורי ונתחיל בצום של 10 בטבת, למרות שבחודשים הוא הצום העשירי. כי היסטורי קודם כל היה המצור. ב-10 בטבת, בית ראשון אנחנו נמצאים, המלך נבוכדנצר, צר על ירושלים. המצור נמשך זמן ארוך מאוד ושנתיים וחצי אחר כך. בטט בתמוז, לא ביוזיין, ביוזיין זה בבית שני, בתשעה בתמוז, המצור עשה את שלו והעיר מובקעת על ידי חיל בבלי. החומות נבקעות בתשעה בתמוז. בירושלים עדיין מנסים להיאחז באיזושהי תקווה. ביוזיין בתמוז אנחנו מציינים תמיד את הבקעת החומות של הבית השני, אבל ליוזיין בתמוז יש חשיבות גם בבית הראשון. אני אזכיר, המשנה אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, הובקעה העיר, לכן חטא העגל, נשברו הלוחות, ואחרי הובקעה העיר, שזה שייך לבית שני ולא לבית ראשון, מופיע בוטל התמיד. זה שייך לבית ראשון. ונזכיר ונסביר את זה לשנייה אחת, כשהעיר מובקעת והחומות נפרצות, עדיין מאמינים ומנסים הכהנים בבית המקדש להאמין שעוד יש תקווה. הם ממשיכים להקריב את קורבן התמיד 4 ימים שעוד נותרו להם מהקורבנות שנמצאים מבוקרים מימומים ל4 ימים על פי ההלכה. כך הם מגיעים עד ל-י"ג. ואז הם משחדים את האויבים שנמצאים בצרים כבר על בית המקדש עצמו. ועלינו מעלים להם כבשים, והם מצליחים להמשיך להקריב את קורבנות התמיד. עד י"ז בתמוז שהסיפור נגמר. אז י"ז בתמוז יש חשיבות גם בבית ראשון, אז בוטל התמיד. בתשעה באב, אחרי שבט' בתמוז נבקע התמיד, בתשעה באב חורבן הבית, בראשונה ובשנייה. נדמה לי שבמושגים שלנו שם העסק מסתיים. עכשיו החורבן, עכשיו יוצאים לגלות, נכון? נבוכד מצר, מלך בבל. אבל אז קורה הדבר הבא, הדברים מופעים בפשטות, באריכות, בברוריות, לא רק דברי חז"ל, רק פרקים הם בירמיהו, למתת, מם א', חוזרים על הדברים במלאכים. בתשעה באב, כשהבית חרב, מחליט מלך בבל להשאיר כאן את דלת הארץ. מסיבות ששמורות איתו, אגב, דבר שהתרחש כל פעם, מתרחש עוד ניסיון, האם נסמוך על בבל ולא נלך עכשיו, לא על בבל, האם נסמוך על הקדוש ברוך הוא ולא ננסה לשוב יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הוא ממנה את גדליהו בן אחיקם, שיהיה ממונה על דלת העם. בהפוך על הפוך, קורה פה דבר מאוד מעניין. הבית חרב, ירושלים שרופה, עשרת השבטים כבר גלו מזמן. בעצם הסיפור נגמר. אבל באמת קורה משהו מאוד מעניין. במשך כל הזמן של בית ראשון היה פה מאבק אימים בין הכוחות הגדולים של אשור, בבל, מצרים. מסביב לזה נבואות ירמיהו הנביא והנביאים. ברגע שהבית חרב, זה כבר פחות מעניין. במשך כל התקופה הזאת של בית ראשון, בורחים יהודים לארצות השכנות. אנחנו מדברים עכשיו על הצד המזרחי, לאמון, מואב, עדון. ומתפתחות שם קהילות יהודיות גדולות. דווקא עם החורבן, נוצרת פתאום תקווה. כאן נשארת דלת העם, עם גדליהו בן אחיקם, אבל פתאום נוצרת תקווה גם אצל דלת העם, וגם אצל היהודים השכנים. ואולי יבואו ויצטרפו קצת, ויתחיל להיבנות פה מרכז, דווקא אחרי החורבן. מהגן אצלנו הסיפור הזה כבר פחות חשוב. אנחנו עוצרים בתשעה באב, אז הקינות, ואז מתחילים להירגע, אז עוברים לשבעה דניכם, ואז מתחיל אוגוסט. שם נרגעים ויוצאים להם. וזה פספוס נורא. שם באמת מתחילה תקווה. נוראית, אבל תקווה עצומה. נכון, האנשים החזקים והתעשייה והכוחות והחוכמה, אותם לוקח נבוכדנצר איתו, כי הוא צריך אותם איתו שם. לאמריקה שלו, לבבל שלו. וכאן הוא לוקח את אותה דלה, עושה אותם לקורמים וליוגבים, ממנה את גדליה בן אחיקם, וירמיהו מנבא נבואות מעודדות מאוד מאוד. בעיני מלך בני עמון, השכן, זה לא מוצא חן. המקרא לא מספר בדיוק למה, אבל אפשר לשער הרבה סיבות. זה לא מוצא חן כי יעזבו את האזור שלו, כי המרכז יהפוך להיות פה. אולי כי הוא לוטש עיניו לשלוט באזור, ולא לתת המשך של השפעה בבלית. והוא יוצא מנקודת הנחה שסוף סוף גם למלך בני עמון הקטן יהיה אפשרות להגיע למקום הזה. הוא מבין שכדי להצליח בשאיפות שלו צריך פשוט מישהו, וזה כבר חייב להיות יהודי, שיפתור את הבעיות. הוא לוקח את ישמעאל בן נתניה. ישמעאל בן נתניה מהחשובים שבמפקדי ומפקדי גדודים הם נקראים שם בפרקים. הוא מזרע המלוכה. ודאי רואה את עצמו יותר קרוב לזרע המלוכה מגדליה בן אחיקם, שגם הוא קשור למשפחה, אבל ישמעאל בן נתניה רואה את עצמו ודאי כיותר. וכיוון שזה שני יהודים, אז יש מן הסתם עוד כל מיני סיבות טובות. מלך בני עמון מצליח לשכנע את ישמעאל בן נתניה ללכת ולחסל את גדליה בן אחיקם. על פי הפרק הפשוט כתוב שזה היה ויהי בחודש השביעי. כלל גדול במקרא. כשלא מופיע תאריך וכתוב ויהי בחודש, זה בראש חודש. כי המילה חודש במקרא פירושה אחד משניים. או זמן ירח, מן. או יום ראש החודש. זוכרים את האישה שבעלה שואל אותה למה היא הולכת אל הנביא? היא אומרת לו, הוא שואל אותה, לא חודש ולא שבת. חודש הוא יום ההתחדשות, הוא יום ראש החודש. על פי זה הדבר מתרחש, וזה מדהים, זה לא יאמן. בראש השנה שאחרי החורבן. מגיע לשם ישמעאל עם 10 אנשים והם יושבים לסעודה. כל זה לא מתרחש לפני שבאים אל גדליה בן אחיקם ואומרים לו שיש רמזים עבים מאוד 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 וצריך להיזהר מהחבורה הזאת שבראשה עומד ישמעאל בן נתניה. מגדיל לעשות הגדול שבמפקדי הגדודים של גדליה, שמו יוחנן בן קריה, והוא אומר לו עליך לחסל את ישמעאל בן נתניה כי הוא מסכן את שארית ישראל. תגובתו של גדליה היא מדהימה. שקר אתה דובר אל ישמעאל. לשון חז"ל, ולא הסכים גדליה לקבל לשון הרע. שקר אתה דובר. בסעודה עם 10 אנשים מתחסל גדליה ומתחסלים אנשי הארמון. ואם אנחנו צודקים בשיטה הזו של רבותינו, שהפרשנים הפשטנים הולכים בגם, בן עזרא ואחרים, קשה להגיד את זה. זה היה מן הסתם אחרי תקיעות שופר, בסעודת ראש השנה, בארמון המלוכה, או בשארית ארמון המלוכה, אצל גדליה בן אחיקם. ההמשך הוא חיסול הכל, ומי שזוכר את הסליחות של צום גדליה, הם כולם עוסקות בנוסח של הפסוק, הריגת שארית ישראל, שארית יהודה. הנוסח של החבר'ה היום, בהפוך על הפוך, צום גדליה, אם מסתכלים לעומק, הוא הקשה שבצום. תגידי מה קרה באחרי 10 בטבת? לא ב10 בטבת, ב10 בטבת קרה הקשה של הדברים, מצור. בעצם ההיסטוריה השתנתה. אבל אתם יודעים מה קרה בעצם ב10 בטבת? עדיין יש תקווה, המון תקווה. בטבת בתמוז כבר מובקעת העיר, זה לא מצור. אחרי המצור, יכול להיות שבתי הקפה בירושלים לא נסגרו בכלל. קונספציות אישיות ודאי לא השתנו. מסקנות, מן דחר שמי. תשובה, איך אומרים כולם לנביא ירמיהו? ירושלים לא תיפול. הכל מסודר. 17 בתמוז זה כבר לא כך. ב-17 בתמוז החומות מובקעות, התותחים בפנים. אף אחד לא יכול להיות בנחת. סליחה, ב-9 בתמוז. אבל כל כך מדהים הנושא של ביטול התמיד. תראו איך נאחזו בתקווה. תשארו כמה מיליונים שלשלו בחומה. עד שקיבלו חזרה את התומעה ששלחו להם האויבים חזרה. כל הניסיונות עדיין מפני שעוד יש תקווה. אבל גם מי שעוד איך שהוא יכול היה לישון ולהגיד עוד יש תקווה בטט בתמוז, בתשעה באב כבר הרבה יותר קשה. עכשיו הכל נשרף. עכשיו הבית נשרף. עכשיו ההריגות. ועדיין יש תקווה. והקדוש ברוך הוא שולח את התקווה דרך שבט אפי, דרך אותו הרשע שדרכו הוא גם שולח את ההרס, כמו תמיד. וכאן הולך להתברר הדבר הקשה ביותר. אם עוסקים באלול הזה שלנו, נדמה לנו שצריך לעסוק בזה היום כמו תמיד, ואולי יותר מתמיד. הבן אדם לחברו שלנו. אתם יודעים מה קרה בצום גדליה? בצום גדליה התברר שהקשים והשפלים שבאויבים יכולים לעשות לנו הכל, אבל הם לא יכולים לחסל את השארית. את זה רק אנחנו יכולים לעשות לעצמנו. ואם זה מתרחש בסעודת ראש השנה, בכלל מהטוב. בחודש השביעי המפרשים וכל מי שקורא את הפרק מתלבט שם בשאלות מאוד קשות, איך ייתכן שמועטים, הם לא היו רבים, מצליחים לחסל את גדליה ואת כל אנשי הארמון? התשובה המקובלת ביותר, זו הייתה אווירה שלך. חלק מהמשיבים עונים, הם משקים את האנשים, ומי שצריכים לשמור על עצמם פיקחים, שומרים על עצמם פיקחים. הבלבול הזה הוא מחריף. אחרי היום שמתי פתאום לב למשהו שאני לא שמתי לב להביא מהם. ב-17 בתמוז הפסקנו לקרוא את ההפטרות על פי השם. ואנחנו הפסקנו לקרוא את ההפטרות על פי תוכן הפרשות עד סוכות. לשון חז"ל זה לא עד סוכות, אלא עד יום הכיפורים. אחרי זה סוכות, קוראים את ההפטרה של סוכות. נוסח חז"ל הוא שמפסיקים לקרוא את ההפטרות ועכשיו קוראים תלת דפורענותא. שלוש הפטרות של פורענות של בין המצרים. שבע דנחמתא. שבע הפטרות של נחמה. ואחר כך תרתי דתיופתא. שתיים של תשובה. מפרשים מסבירים, דירשו השם ושובה ישראל. אחרים מסבירים, תשובה וההפטרה של יום הכיפורים. החזה יהיה צום מבחריהו, הלחוף כאדמון ראשו. רגיע עוד מעט להפטרה הזאת. יש אצלנו חלוקה מלאכותית מוטעת מאוד לנושאים. הנושא של הגלות הוא נושא מדיני, פוליטי, חברתי. אחר כך יש נחמה. יש גם נושא של תשובה. אתם יודעים מה היה שיאם של הפטרות הפורענות? השיא היה. יתום לא ישפוטו. וריב אלמנה לא יבוא עליהם. זה היה חזון ישעיהו בן אמוץ. זאת הייתה ההפטרה של שבת חזון. ימי התשובה מתחילים בראש השנה, ובאותו דיון שרמזנו לו מקודם, האם ההריגה הייתה בגימל או על פי פשט הפסוקים ההריגה עצמה הייתה באלף, ורק הצום נדחה לגימל. אגב, הצום נקבע מהר מאוד, כי הנביא זכריה כבר מדבר על הצום הקדום שנקרא צום השביעי. כבר מהר מאוד נקבע צום. אז אף אחד לא שאל, ואם אני הייתי אז דריה. כי קרוב יותר כולם הבינו שבעצם החורבן לא היה בתשעה באב, אלא חודשיים פחות 10 ימים אחר כך. כולם הבינו שאת החורבן לא יכול לעשות נבוכדנצר גם אם הוא רוצה. ובצום גדליה מתרחש הצום היחיד בין הצומות על איך אנחנו הבאנו לחורבן. הרצף הזה של פורענות, נחמה ותשובה הוא לא אקראי. ההבנה של עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, ועבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, נעמדת בצום גדליה ואומרת על זה החורבן כולו. אל תפרידו את זה לקופסאות שונות. זהו, בין המצרים לא הולכים לבריחה, ובעשרת ימי תשובה מתנדנדים. מספיק עם הגן. צריך להבין את זה לעומק. צריך להבין שיש פה מהלך אחד. זוכרים איך הסברנו את רב לזר בן עזריה, איך הסביר אותו הרי"ף בעין יעקב? בהתחלה, בשיעור הראשון שפתחנו בזה. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. מסבירים המפרשים שם את רב לזר בן עזריה, אני מזכיר את זה, זה מדהים, לא עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, ובמקביל אם יש לך עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, אלא עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, בתנאי שאין עבירות שבין אדם לחברו שלא ריצית את חברך. אבל אם יש עבירות שבין אדם לחברו שבהם לא ריצית את חברך, אין יום הכיפורים תופס גם לגבי בין אדם למקום. וכיצד הגיע לזה רבי אלעזר בן עזריה, מסביר הרי"ף? כי את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. תטהרו, נגיד בעזרת השם, מחרתיים. ושואל רב לזר בן עזריה, מה זה את זו דרש? יש כאן כפילות מיותרת. אם כבר נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, אז בשביל מה כתוב אחרי זה תטהרו? הרי כבר כתוב שהקדוש ברוך הוא מטהר אתכם. אז עלה את דעתנו שהוא מטהר, ואנחנו לא מתארים על ידי שהוא מטהר. הרי כתוב מטהר אתכם. אומר רבי אלעזר בן עזריה, לא הבנתם. אתם הבנתם תמיד שיש שני דברים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. ועכשיו באתי להסביר לכם את הפסוק. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עניינו של יום הכיפורים הוא שעיצומו של יום מכפר עליכם לטהר אתכם. ממה? מכל חטאותיכם אלו לפני השם. ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם שביניכם לבין המקום. ובתנאי, תנאי קודם לכך, שקודם כל אתם תטהרו ביניכם לבין עצמכם את הכל. זה הפירוש תטהר. זה יסוד כל כך עמוק. כך נתחיל עוד פחות מ-48 שעות. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לא נוכל להיכנס לכל נדרי בלי זה. ודאי שלא נוכל להיכנס לשהחיינו של יום הכיפורים בלי זה. אם יום הכיפורים הוא העניין של הכפרה, אני חוזר לנקודה שהבהרנו כבר, זו נקודה כל כך עמוקה. לכפר זה יותר מלסלוח, זוכרים? זה יותר מלמחול. למחול זה ליצור מחילה. יש פשע כל כך גדול, כל כך מרובה, כי החטאים כל כך קשים, צריך למחול. מה עוד אפשר? לכפר זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, איך הגדרנו את זה? לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה כופר. לכפר זה להגיד לקדוש ברוך הוא תהיה כופר. יום הכיפורים הוא היום שבו זדונות יכולים להיפך לזכויות. יום הכיפורים הוא היום שבו אתה מבקש את הבקשה הבאה. מה זה כופר אצל בשר ודם? אדם כופר הוא אדם שאומר אני במה שאני לא רואה. לא מאמין. אני מאמין במה שיש. למרות שהאדם יודע שמה שיש הוא הבלה, הוא הקלה. מה שנשאר ושב אל האלוקים אשר נתנו הוא מה שאין. מה שיש הוא מה שאפשר לתפוס ביד. מה שאפשר לתפוס ביד גם בשלב מסוים נשמע. מה שיש הוא מה שאפשר לתפוס בשכל. מה שיש הוא מה שניתן לרוץ ולהשיג אותו. אבל האדם זה הנשמה שלו. והנשמה זה האין. הנשמה זה הזה שאי אפשר לשים על השולחן. הנשמה זה החלק אלוקה ממה. איך אמרנו? הנשמה לה. והגוף פה לך. הנשמה לך זה מדויק לגמרי, כי הנשמה היא אתה. היא ויפח. היא הנפיחה. את כל הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא בדיבור, אבל את הנשמה הוא נפח בהפעים. הנשמה עלה ממש. הגוף הוא הדיבור שלך, הוא המאמרות, הוא פועלך, הוא המלאכה. וכל העמל של העולם ושנשמה תוכל להופיע בגוף ולתת לעולם הסופי הזה טעם, חשק, רצון, תקווה, אין סוף לתוך הסוף הזה. ומי מה אנחנו עושים בראש השנה? יש לנו רק מצווה אחת בראש השנה. לתקוע בשופר. ומי מה הפעולה של תקיעת שופר? ויפח. זו הפעולה של היום שבו נפח השם באדם נשמת חיים. המצווה היא לשמוע לא את הדיבור, אלא את הקול. ההבדל בין קול לדיבור הוא שהקול הוא האוויר שיוצא בלי שהוא מוגדר במסגרות, בלי שהוא מוטבל, בלי שהוא נעצר על ידי השפתיים או החך או הלשון, בלי שהוא הופך להיות דבר דבור על אופניו. הדיבור הוא דבר חשוב מאוד, הדיבור הוא התקשורת בין, אבל הדיבור הוא לא אני. כשאני מנשים מישהו, אני נותן לו אותי. בראש השנה אנחנו מצווים רק לשמוע את הקול של השופר. וגם את הקול הזה לשמוע עוד יותר ועוד יותר מרוסק, ועוד יותר ועוד יותר, עד שאפשר לשמוע את הקול עצמו. בראש השנה אנחנו מדברים על שני תוקעים. הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר מלמעלה, ואנחנו שומעים את השופר הגדול לחירותנו, ואנחנו תוקעים בשופר, והוא ברוך אתה השם שומע את כל תרועת עמו ישראל ורחמים. ראש השנה הוא היום שבו מופיע האדם בגדולתו. ראש השנה הוא היום שבו מופיעה הנשמה של האדם. את התפקיד הזה של האדם קיבל על עצמו כלל ישראל. אתם יודעים מתי התרחש החורבן? בראש השנה. לא בתשעה באב. לא לטעות בטעות הזאת שאני טעיתי בעד היום. אז לא היה דיבור. פשוט ישמעאל בן נתניה קם והורג. ממש כמו בפרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא נופח נשמה, נברא אדם, ובשלב הבא קין הורג את הבל. והתקווה לכאורה נעצרת. יום הכיפורים אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, מה זה אדם שכופר? אדם שכופר הוא מי שאומר, אני לא מכיר את מה שאין, אני רואה רק את מה שיש. ומה אנחנו לומדים כל הזמן כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה? שאפס זולתו, שאין עוד מלבדו, שהכל זה רק אתה. עכשיו ביום הכיפורים אנחנו באים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, כפר לנו, תכפור במעשים, תכפור בחטאות, פננה אל התלאות ועל החטאות, אתה הרי מלמד אותנו שאין עוד מלבדך. אז גם את החטא תהפוך לעטיפה שהיא מעטפת רק את התוך הפנימי שלה. אז אל תראה את הדיבורים, אז אל תראה את המעשים הרעים, אז תמחק את העטיפות. כפר. אבל לפני שמתחילים את עשרת ימי תשובה מיד אחרי ראש השנה, מתחילים אותם בצום השביעי, בפלאי פלאות שזה שמו. זה הצום שמבטא את חודש תשרי, שמבטא את עניינו של החודש. זה דבר מופלא. זה מוביל אותי נקודה אחת שהיא תקווה גדולה בתוך הכל. אתם יודעים, אחרי שאומר רבי אלעזר בן עזריה, עבירות שבן אדם למקום אין יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, והסברנו עכשיו בדברי רבי אלעזר בן עזריה, נו, מה מופיע שם במשנה אחר כך? דברים אלוהים, אותם אנחנו אוהבים לשיר בצדק. מה מופיע אחרי זה? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם של השמיים ואומר נקבה ישראל השם וכולי וכולי. מסבירים שם המפרשים, עריף עליהם יעקב, אחרים, שאחרי הדברים המדהימים של רב לזר בן עזריה, האדם יכול להיכנס לפחד עצום. ואם אני לא יודע לרצות... ואז באה המשנה בסוף ואומר רבי עקיבא, איזה כוח יש לכם, איזה כוח, אם יש לכם כוח לקלקל, איזה כוח גדול יש לתקן. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים. את האשריכם ישראל הזה אנחנו מזכירים ביום הכיפורים שוב ושוב ושוב, כמו שבכל עשרת ימי תשובה, ואני רוצה ללמוד אותו ביחד. שם רציתי לפתוח, אבל הפתיחה של צום גדליה היא הכי חשובה. אני רוצה ללמוד אותו ביחד במשפט אחד באבינו מלכנו. אבינו מלכנו, בסידורים שיש לפנינו, לי יש אשכנזי, כולם כך? זה טוב שיש כמה סידורים, כי יש בזה נוסחה. מיד נראה. אני באבינו מלכנו, פה זה בעמוד 89, עמוד 88. אני מגיע באבינו מלכנו לזכור כי עפר אנחנו. אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו, או איך בעצם צריך להגיד?
זכור.
ספרדים. כך גם בנוסח ספרד של... איך הגיעים להגיד? זכור או זכור?
זכור.
זכור. טוב? פה הופיע זכור או זכור. דרך אגב, ראיתי דבר מאוד מעניין. בסידור עינת ישראל עוברים תהליך. בנוסח ספרד של סידור עינת ישראל, בישנים כתוב זכור, מי שלב מסוים כנראה הגיעו למסקנה של זכור. אגב, מאוד מעניין, ספרדים אומרים אבינו מלכנו ולא אומרים כולם ביחד, אלא שליח הציבור אומר וכולם עונים אמן. נכון? כולם עונים אמן. ואיפה לא? אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו,
חוזרים על זה,
חוזרים על זה וכולם עונים ביחד. זה הגיוני מאוד. זו לא תפילה ולא בקשה. איזה מין בקשה פה? זאת גם לא תפילה. מה שמביא אותי לשאלה הגדולה, מה כתוב פה? אגב, הפשט הפשוט הוא זכור. ואני מאיפה אני יודע שהפשט הפשוט הוא זכור? כי זה פסוק, מה לעשות? כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. לא נתבלבל, המשך זה לא עוזרנו אלא אישנו, זה בתחנות. המשך שם זה אנוש כחציר ימיו, תהילים קוף ג' כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אבל אני מבין מאיפה בא הזכור והזכור. כי אבינו מלכנו זה לא ציטוט פסוקים. אין אף משפט נוסף בכל האבינו מלכנו שהוא ציטוט. אז אשכנזים ידעו, את כל הבעיות ייפטרו כשנשמע טוב איך מתפללים הספרדים. מה אומרים בכל רם אצל הספרדים? זכור כי עפר אנחנו, מה עוד אומרים בכל רם את ההתחלה?
נכון.
נכון? אין לנו מלך אלא אתה. מצוין. ומה עוד אומרים הספרדים בכל רעם את האחרון? ואל תשיבנו ריקם לפניך. יפה מאוד. זאת אומרת למה? כי את הכותרות אומרים בכל רעם. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, זה לא בקשה. גם חתנו לפניך, זה לא בקשה, זה הודעה. ואני שמבין את חתנו לפניך, ומבין שאין לנו מלך אלא אתה, עכשיו מתחיל בקשות. ואז מתחילים להגיד את הבקשות, אמן, 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 אמן. פתאום באמצע מגיע זכור כי עפר אנחנו. אז מה עושים? אומרים את זה ביחד. אבל למה זה הופיע? ואם זה זכור, מה פירוש זכור? בסידור תהילת השם של חב"ד, בנוסח הארי של האדמו"ר הזקן, מופיע זכור, כמו בנוסחות המדויקים בנוסח שפת, מופיע זכור, ומופיעה שם למטה הערה. הערה. אגב, שתי הערות יש למטה בסידור תהילת השם. הערה ראשונה, על אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, כתוב הערה. כאן מנגנים. לא פשוט בכלל, זה הניגון. זה הניגון. כאן מנגנים. זו הערה ש... זה אגב לא כל כך מקובל בכלל, זה לא מופיע בדברים אחרים. זה מופיע במחזור, לא בסידורים. במחזור, שהוא מחזור אדמו"ר הזקן, מופיע למטה, זה לא הערה שם. אבל זה הניגון שלו. כאן מנגנים. ניגון שלנו מלך. אחרי זה הערה הבאה מופיעה מתחת לזכור כי עפר אנחנו, לא כתוב כלום, רק כתוב תהילים קופים אל יודל, מה שנקרא זה מקום. בכל נוסחאות האשכנזים זכור כי עפר אנחנו מופיע במיקום קצת שונה מאשר בנוסחאות הספרדים. כאן תופעה מלטבת. מה כתוב אחרי זכור כי עפר אנחנו? נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון. ואחר כך תשמעו. חמול עלינו ועלול עלינו וטפינו, ועכשיו ארבעה משפטים קשים, כל אחד יותר מהשני. עשה למען הרוגים על שם קודשך, טבוחים על ייחודיך, באי ואש ובמים על קידוש שמך, אין את זה בנוסחאות הספרדים. באי ואש ובמים על קידוש שמך, נקום נקמה דם עבדיך שפו. כל הנראה זה מצטרף במסעי הצלב. ואז מגיעים לסיום. אבינו מלכנו, אנחנו בכלל לא מדברים עלינו. זה לא דם עבדיך שפוך כי אנחנו. זה טבוחים על ייחודיך. זה באי באש ובמים על קידוש שמך. זה הרוגים על שם קודשך. ולכן עשה למענך בכלל, אם לא למענך. עשה למענך, והושיעני. עשה בכלל למען רחמך הרבים. לא קשור אלינו. עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא. אתה יודע מה בעצם ריבונו של עולם? חוננו ועננו כי אין בנו מעשים, בסדר? אין כלום. טוב? למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא. מה קורה פה בסיום של אבינו מלכנו? זה במושגים של רגע. אתם יודעים מה כתוב לפני זכור כי עפר אנחנו? זאת אומרת, מה כתוב לפני? אני הרגשתי את זה בראש השנה, ולכן אני מדבר על זה עכשיו. באתי בראש השנה והייתה שם שירה אדירה בשני המשפטים שלפני זכור כי עפר אנחנו. קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. פתח שערי שמיים לתפילותיך. זה הסיום. פתח שערי, כי הפתח שערי שמיים זה הנעילה. שלא יהיה נעול. פתח שערי שמיים לתפילותיך. שם יש ניגון נפלא שמנגנים, וזה באמת. ושם הרגשתי, זהו, מספיק. כשהגיעו להבינו על כן וזכור כי הפעם אנחנו לרגע הרגשתי, רגע, לא מנדנדים פה עכשיו עוד קצת. מה זה נעלת שבנו ריקם לפניך?
זה לא
במחילה, זה הכל בשביל להבין.
זה לא קצת חוצפה.
אתם יודעים מה פרוש נעל בשבילנו ריקם מפניך ריבונו של עולם, ביקשנו רפואה, ביקשנו תשובה, עכשיו אנחנו באים להודיע את ההודעה הבאה. תשובה שלילית לא מתקבל. זה הפירוש של נעל, אין אפשרות אחרת להסביר נעל בשבילנו ריקם מפניך. לא מקבלים תשובה שלילית. ומתי? עכשיו תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מפניך. אתם בטח שואלים איך אנחנו מעיזים להגיד כאן. אנחנו בכלל לא באנו לדבר עלינו, באנו לדבר עליך. האפר הזה של באי באש ובמים זה אנחנו? ההרוגים זה אנחנו? הדבוכים זה אנחנו? אנחנו מדברים עליך לך. למענך אנחנו? למען שמך? זוכרים אצל חנה שמתפללת? שלב מסוים כתוב אצל חנה שהיא מתפללת אל השם, שהיא מתפללת לפני השם. במקום מסוים היא מתפללת ואומרת, ותדבר על ליבה. אומרים חזן, מה זה על ליבה? אמרה ריבונו של עולם, דדים הללו שבראת באישה, למה? אם אין לך בן ניתן לי, קח את הכל. בפסוק הוא כתוב, ותתפלל, תחזיקו טוב, על השם. ותומר. ומה הפירוש לפי חזן? אמרה לו, עד עכשיו התפללתי עליי. עכשיו אני מתפללת עליך. על שם שמיים שמתחלל. על עולם לא מוצדק. על השם. זו פעם יחידה שיש דבר כזה. ותתפלל על השם. מה קורה פה באבינו מהקדם הזה? שמו זה גבל. זה החצי השני של הדברים שאמרנו מכל. זכור כי אפר אנחנו. למה הוא עושה קונוטציה של הרי אנחנו סך הכל אמר. נו, אז תתחשב. זה אפשרות. אתם יודעים מי אמר אני סך הכל אפר? אברהם אבינו, נכון. הוא לא רק אמר אני סך הכל אפר, הוא אמר אני אפר ואפר. אני רוצה להזכיר לכם איך. ואני דעתי זה אותו סיפור. זה דבר פלא פלא. בפרק י"ח בספר בראשית, מגיע הקדוש ברוך הוא אל אברהם ויראה אליו השם והוא יושב פתח האוהל באלוני ממרא, זוכרים? הוא רוצה לבשר לו בשורות, נכון? על הולדת שרה, אבל לא לפני שהוא הולך לדבר איתו על זה שהוא הולך להחביא את סדום. מה הוא רוצה מאברהם? שאברהם יתפלל. נכון? אברהם מתחיל מסע ומתן. מסע ומתן קשה מאוד. במסע ומתן הוא אומר ריבונו של עולם, אולי מצאון שם 50. אולי מצאון אחרי 50? 45. 40, 30, 20, 10. כל פעם הוא מבקש סליחה והוא אומר, אולי אתה ברע אך הפעם, אני איחר אך הפעם, פעם אחרונה. כשהוא עובר מה-50 ל-45, הוא פותח במשפט. הנה נאו, אל תדבר ואנוכי אפר ואפר. טוב. שיחה חשובה מאוד. אלא שאחריה פתאום מגיע המשפט הבא. האפר והאפר מדבר. חלילה לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אז זה אפר והאפר. זה אפר, אפרה דאפרה. חלילה לך! חפשו דבר כזה. מה הולך פה? רש"י מנסה להרגיע. לא, לא, לא. חולי הוא לך. ממש מרגיע. ככה צריך, ככה מתנהל קודש ברוך הוא. זה חולי, זה לא קודש. אז מה היה אנוכי אפר ואפר, כדי להתחיל טוב? כמו שהסבתא שלי הייתה אומרת תמיד, אם אומרים לך שאתה נחמד, תיזהר. אל תן לי זה כל כך על ההתחלה. חכה. שהם מצלצלים ואומרים, מה שאומרים לי שבאת שיש משהו על תבדוק. מה אתה מתחיל אנוכי אפר ואפר? חלילה, אני שואל. אחרי זה בא אחרי... אגב, בכלל, פרק מופלא, תראו מה שקורה בפרק הזה. בסוף הפרק כתוב כך, בסוף. אחרי שהוא אומר לו, אולי מצון שם עשרה, ויאמר לו, אשחית בעבור העשרה, אתם יודעים איך הפרק מסתיים? הכל בשביל זכור כי עפר אנחנו. אתם יודעים איך הפרק מסתיים? נו. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. אתם שמעתם מה כתוב? וילך השם כאשר, וילך השם, אנחנו שבת וילך משה, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, זהו, קבלת קהל הסתיימה. אגב, ככה פרשה התחילה. וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, נכון? מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא? מתנצל, אני פשוט עקב התחייבויות קודמות. אני מיד אתפנה. אני לא יכול. לא יכול, תראה רש"י, מפורש, כתוב, הכנסת אורחים, לפני שחילה, לא יכול. זה לא מדהים. אגב, איפה הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר? ב-50, ב-40, ב-30, ב-20, אני אגיד לכם איפה. את ואנוכי עפר ואפר הוא אומר ב-45. ב-45 זה דבר מאוד מוזר. רש"י אומר 50 הבנתי, כי היו שם 5 כרכים, 5 ערים. אז 10 לכל עיר יכולים להציל את העיר. 40 זה 4 ערים כפול 10, 30, 20, 10. הרעיון גם להציל עיר, זה שאם יש עיר, אז עיר מקלט גם למי שכן זכאים, למרות שאין 10. אז הם יכולים להגיע. מה זה 45? רש"י אומר, 45... זה אמר לו ריבונו של עולם, ואם אין עשרה, יש 9, וגם אתה, אז תצטרף למניין. אז זה 10. והקדוש ברוך הוא מאשר את המתמטיקה הזאת, כי הוא אומר לא אשחית בעבור ה-45. כלומר, את המתמטיקה הזאת הקדוש ברוך הוא מאשר. הרב המגיד מנזריץ' מדבר על המשפט הזה של ואנוכי עפר ואפר, זה מובא באגרות הקודש, באיגרת את בב של התניא, זה דבר לא יאמן. הזכרנו אותו פעם בהקשר אחר. אבל אני חושב עליו בהקשר שזכור כי עפר אנחנו, בשנה שאני הגעתי אליו בראש השנה, בי לפחות זה השתנה לגמרי. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאברהם אבינו? באגרת פשוטה, שבשר ודם יעורר את ההתערות הדלעילה. שבשר ודם יעורר רחמים העליונים. זה מה שרוצה ממני הקודש ברוך הוא, מי אלול. זה מה שאני מנסה לעשות כל הזמן. הוא בא אל אברהם אבינו ואומר לו שהוא מבקש לעורר עכשיו את מידת החסד העליונה. נו, אם יש מישהו בעולם שיכול לעורר חסד, זה מי? זה אברהם, כי אברהם הוא כולו חסד. אברהם הוא כזה חסד שהוא מרכבה לשכינה. המושג הזה שמרכבה לשכינה פירושו שכבר אין לו ישות. הוא כל כולו תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. דבר אברהם אבינו ואומר לנו, הילדים שלו, דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר מן. אתם יכולים חלילה לחשוב שמה פירוש אברהם אבינו מעורר רחמים העליונים? מה בכלל הפירוש הזה שבשר ודם יהיה אברהם אבינו מעורר? אתם יכולים להגיד, תראה, ודאי שבשר ודם הוא מוגבל והוא סופי ואין לזה שום אל מי תדמיוני ושווה, ודאי, אבל אולי אברהם אבינו נפש שלוקה ממעל, נשמה לך, אולי כל כך גבוה שהוא מעין, החסד של אברהם הוא מעין חסד השם, מעין, אין לו כבר משלו, תפחדו מהמילה מעין, כי לא נעים להגיד, אני יודע מה, הישראלים היו אומרים סוג של, קרים סוג של, צעק משהו. אברהם אבינו ואומר חס וחלילה, אנוכי עפר ואפר, שמו את הרב אמרנו, ואחרי זה להביא את מכיר. אומר אברהם אבינו, עץ, קחו עץ, עץ כמו כל יצור בעולם מורכב מכל היסודות. אנחנו בדרך כלל מדברים על ארבעה יסודות, נכון? אש, רוח, מים, והיסוד הכי נמוך, עפר. הרפואה הטבעית יותר ויותר מדברת היום על זה שלכל אדם יש את ארבעת היסודות האלה, את האש, את הרוח, את המים ואת העפר. קחו עץ שנבל, שנגדל. לאט לאט אין לו כבר צורה. כבר אין לו ענפים, כבר אין לו עלים. נשאר משהו מהרוח? נשאר משהו מהאש? קחו את העץ הזה ותחשבו שהוא כבר הפך לאפר לגמרי. אין כלום. גם מהמים כבר לא נשאר כלום. זה אפילו לא איזה עץ מיובש, אפר. תחשבו שהעץ הזה נשרף, נשרף, נשרף עד דק. גם האפר כאילו לא נשאר, האפר הפך לאפר. אבל אתם יודעים דבר מדהים? האפר הזה הוא הנמוך שבכל היסודות. אבל הוא היחיד שבסופו של דבר שורד. הוא שורד והוא אפר. היום יבוא בעוד 1,000 שנה ובאיזה חפירות ארכיאולוגיות יזהו שבאפר הזה יש עץ תפוז. כי מהות העץ נמצאת באפר שלה. ה-DNA הסגולי שלו נמצא באפר. אבל תתארו לעצמכם שאתם באים ורואים אפר. האם מישהו היה אומר שהאפר הזה הוא עץ קטן? לעולם לא. מישהו היה אומר שהעץ הזה הוא סוג של? אומר אברהם אבינו ואומר ריבונו של עולם, סדום חטא. ואתה פונה אליי בשר ודם. אני אגיד לך את הייחוס שלי. אין בי כלום. אין בי צורה של עלה. אפס ולתו, זה מה שאני. יש בי רק דבר אחד. אני ריבונו של עולם, האפר שלך. אני חלק אלוקה ממה. אפר גמור. אפר. אני מהות. כשאומר אברהם אבינו, אין בי אש, אין בי רוח, אין בי מים, אני אפר. אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. אז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אילו היה בי משהו. אז הדבר הזה שמבקש, אין לה בקשה לשלו שום משמעות, כי המשהו הזה גם יחל. אבל עכשיו האפר הזה, האינסופי, מדבר. והאפר הזה, האינסופי, אומר, ריבונו של עולם, אתה מוכן ללכת על 45? מבינים מה כתוב פה? אני רוצה לצרף עשירי למניין. אני יכול לצרף את הסידור הזה? אני יכול לצרף ספר תורה? אני יכול לצרף בלאך? כדי לצרף מישהו לעשרה, הוא צריך להיות שייך לעשרה. אתם מבינים מה אומר אברהם אבינו? ריבונו של עולם, 9 ואתה זה 10, מקבל את זה או לא? אמרו לקדוש ברוך הוא ודאי. זה 9-0. מי איזה 9? 9 צדיקים? 9 גדולי ישראל? תשעה יהודים, תשעה סתומיים ואתה לא תשחית בעבור העשרה? זה מצטרף לעניין? אתם מבינים מה צריך להיות בשביל לשאול את השאלה הזאת? אנוכי עפר ואפר. חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אתה עומד לפעמים ורואה את אברהם אבינו בבוקר שאחרי סדום ושואל מאיפה הכוח שלו להמשיך? לא עשרה, לא תשעה, לא שמונה, אשת לוט נציב מלך. לוט לא חוזר הביתה. הוא מתבונן בסדום ואתם יודעים מה הוא רואה במילה אחת? אפר. כי מה הוא רואה את כל הארץ כ... כי טוב הכל שם. ולמה הוא רואה? הוא רואה הר אפר ענק. הוא רואה אפר. והוא עומד ומתקן תפילת שחרית. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום. ולמה הוא רואה אברהם אבינו כשהוא מסתכל על סדום? הוא רואה אפר. הוא רואה עכשיו בעיני רוחו הקדושות את המערה שבה לוט ובנותיו נמצאים ביחד. הוא רואה משיח בן דוד נוצר מהאפר. הוא רואה את לוט וביתו מייצרים את מואב, הוא רואה את כל הגלגולים ואת כל הבירורים ואת כל התיקונים. הוא רואה איך מכל האפר הזה צומחת גאולה. אבינו מלכנו, גמרנו לדבר כבני אדם. עכשיו אנחנו לא מבקשים רפואה, ולא מבקשים תשובה. עכשיו אנחנו לא מדברים בשם הדיבור, עכשיו אנחנו מדברים בתור אפר. כותרת. לא אומרים אמן. כל הקהל צועק ביחד. אבינו מלכנו, זכור. למי? לך ולנו. זכור כי עפר אנחנו. לכן אבינו מלכנו לא יכולה להתקבל התשובה לא. אבינו מלכנו, תעשה לנו שגם אם נחשוב שהתשובה הייתה לא, נצליח לראות במה שנראה לנו לא את משיח בן דוד צומח ממה שנראה לנו לו. אבינו מלכנו, אנחנו מדברים עליך, אנחנו בכלל לא מדברים עלינו. אבינו מלכנו, אתה יודע למה אנחנו מבקשים שתכפר? כי אנחנו אפר. תעזור לנו לכפור באש וברוח ובמים שלנו. תעזור לנו להיות אתה. ולמעשי, זה משפט עקום כמעט. חוננו ועננו, למה? כי אין לנו מעשי. פחות לא אומרים את בקולם. חוננו ועננו כי אנחנו אתה. אני מעיז לחשוב שבכל האבינו מלכנו האחרון אני לפחות לא הבנתי לך מה אנחנו מדברים. זה לא חמול עלינו ועל עוללינו ובתינו. אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו. זה לא הילדים שלי, זה שלך. ותפינו. אתה יודעים שהם שלך? שלא עלינו הם הרוגים על שם קודשך. אפשר לבקש חמול שעד 120 שנים טובות אנחנו נלינו וטפינו? אנחנו אולי רואים את זה אז, אבל אתה רואה את זה. אני חותם במה שפתחנו. תגידים מהם הסרט ימי תשובה? הסרט ימי תשובה הם הימים שבהם האדם שנברא בעולם כדי להשיב תשובה. זוכרים למה היה צריך להשיב תשובה? לשאלה. הוא נשאל שאלה והוא לא השיב תשובה בראש השנה. השאלה הייתה אייכה. הוא היה צריך להשיב תשובה. הוא לא השיב. תשובה זה לא רק תשובה. תשובה זה פשוט לתת תשובה. תשובה זה להשיב דבר למקור שלו, אבל לא רק להשיב אותו. כשהאדם נברא בראש השנה, הוא נברא מכל העולם כולו, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. תשובה אמיתית יכול לתת רק מי שיכול להיות המקור בעצמו, ויכול לתת בתשובה שלו התייחסות לכל הפרטים. ואדם. הוא נעשה בצלמנו כדמותינו מכל העולם כולו. הוא נעשה בצלמו. ולכן הוא מתבקש לתת תשובה. כשהוא שב הוא משיב את העולם כולו איתו. רק הוא יכול לתת תשובה לכל העולם, לכל החידות, לכל השאלות, לכל המציאות. ושרק הוא יכול לעשות גם חלילה את ההפך. רק כשאתה תופס מהו כוחו של אדם, אתה יכול להגיד לבונו של עולם, תשעה ואתה. צום גדליה הוא צום השביעי, כי הוא בא להזכיר לנו בראש השנה, ובפועל בג' בתשרי במוצאי ראש השנה. ומה יכול להגיע בן של הקדוש ברוך הוא? שהוא לוקח את הכל לכיוון הזה. צום גדליה הוא הצום הראשון של החודש השביעי. צום העשור הוא הצום שבא להראות את התיקון הגמור. אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יכפור בכל מה שנראה יש. אתה נתבע לדבר אחד, לרצות את חברך. זה דבר קשה, לא כי זה קשה, זה פשוט קשה לשבור את האגו הזה. זה כל מה שקשה. איך אמרנו? ילדים קטנים יודעים לעשות את זה הרבה יותר מהר, לא כי הם רבים על דברים לא חשובים. כי האגו שלי הרבה יותר מנופח. כדי שיום הכיפורים יחפר, אתה מתבקש לעשות את המינימום כפרה שאתה יכול. רוענות, נחמה, תשובה. עוסקים כולם בנושא אחד. עצרו את פרשות השבוע כביכול, את ההפטרות, את ההתעוררויות הרגילות, ביחידה אחת. כשהיא תגיע ותבין בסוף את התשובה שלה, היא תיתן תשובה לכל. דפור כי אפר אנחנו. והתקווה הכי גדולה, האין סוף, שיודע שרק כשהוא מבין שהוא אין, הוא אין סוף, ואז לכוח שלו
יש כוח אינסופי גם להפך כל זדון ממשי בזכות ממשי ולבקש ולהאמין באמת 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 שנה אל תשיבנו ריקה מפניך שנחתם באמת 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 ממש